פרק A. ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנער ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. לפרש הרד"ק, מה הכוונה מן הנער ארץ פלישתים? כוונה מן נער פרת עד ארץ פלישתים. אם כן, אנחנו מגיעים כמעט לגבולות ההבטחה שמוזכרים בתורה. פסוק ב', ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח. וכן, קור הוא בערך 250 ליטר, וכן, אם אנחנו נכפיל את זה ב-30 קור סולת ו-60 קור של קמח, אנחנו מגיעים לכמויות גדולות מאוד של סולת וקמח. בנוסף לכך, פסוק ג', 10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי ומאה צאן לבד, מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. עכשיו, מה הכוונה ל-10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי? בפרש הרד"ק, בריאים הכוונה שמנים ומפותמים, וראי כוונה מן המירה, אבל הבריאים הם המפותמים בבית. כן, הבקר, הבריאים מפתמים אותם בבית, ובקר ראי הכוונה שהם יוצאים למרעה. פסוק ד', כי הוא רודה בכל עבר הנער מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנער, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. פרש הרד"ק, הטעם כי העיל וצביו יחמור וברבורים אבוסים שהיו בשולחנו בכל יום, אם כן כל הכמות הגדולה הזאת של האוכל שעלתה על שולחנו של שלמה, שהיו מביאים לו מנחה מכל עבר הנער, כי הוא מושל בהם היה. כלומר, כל האוכל הזה היה מוגש לו כמנחה מהמלכים שהוא שלט עליהם בכל הארצות שהוא כבש. כלומר, היו יריעים ממנו ומגישים לו כל מלכי עבר הנער מנחה תמיד. פסוק ה', וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבה כל ימי שלמה. כן, מציין לנו את השקט והשלווה שיש בארץ ישראל בביטוי של איש תחת גפנו ותחת תאנתו. פסוק ו', ויהי לשלמה 40,000 ורבות סוסים למרכבו ו-12,000 פרשים. וכאן הרד"ק את דברי חז"ל, ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, כי עבר הלא ירבה לו סוסים. אנחנו יודעים שאחד מן האיסורים המוטלים על המלך זה שאסור להרבות לו סוסים. ופירושו, מתי אנחנו יודעים שיש כאן כבר ריבוי של סוסים, ופירושו לא ירבה לו סוסים בטלים. כלומר, כל הסוסים שהוא צריך לצורך ממלכתו, לצורך המלחמה, ודאי שזה מותר. אבל אם הוא מגדל סוסים שאין מה לעשות איתם, רק כדי לפאר את שמו, זה אסור. ומה ההוכחה שכאן היו הרבה סוסים שלא היו נצרכים לצורך המלוכה? מהרד"ק, כיוון שלא היו לו אלא 12,000 פרשים, והיו לו 40,000 ורבות סוסים. אם כן, הרבה סוסים בטלים היו לו, שיש יותר סוסים ממספר הרוכבים, ממספר הפרשים. ומה שירבה שלמה סוסים ופרשים, והוא לא הייתה לו שום מלחמה, אז אם כן, לאיזה צורך הוא מחזיק כל כך הרבה סוסים אם אין לו מלחמה? שרד"ק לא עשה אלא לכבוד וגדולה, כדי שילכו עמו כשילך ממקום למקום. אם כן, זה בדיוק מה שעשה התורה, שלא ירבה לו סוסים שאינם לצורך. וגם, מוסיף בכל אופן הרד"ק, שקצת מלחמה הייתה לו, כשלקח חמת צובה וציון גבל. אבל בכל אופן, כאן גם עם המלחמות שהיו לו, עדיין היו יותר מדי סוסים שלמעשה לא היו צריכים כל כך הרבה סוסים. פסוק ז', וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדרו דבר. גם כאן מפרש הרד"ק, שהרי כבר למדנו בפרק ד' פסוק ז' שהנציבים קלקלו את המלך ואת ביתו, אז אם כן, למה היו צריכים לחזור ושוב פעם לציין שאותם נציבים שהיו ממונים כל אחד חודש בשנה לכלכל את בית המלך, מדוע חוזרים שוב פעם לציין את זה? פרש הרד"ק, אלא מכיוון שהזכיר את הסוסים, אמר כי גם כן היו נותנים מאכל לסוסים. זה אנחנו נראה עכשיו בהמשך בפסוק ח', והסורים והתבן לסוסים ולרכש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. כן, בא הפסוק לציין לנו בפסוק ז', שבכלל החלקלה, כלומר, מה שכבר למדנו שהנציבים היו צריכים לחלקל את המלך, שם דובר על אוכל לאנשים. והכוונה שכאן, שגם הנציבים האלה היו צריכים לדאוג למאכל של הסוסים. כמו שכתוב בפסוק ח', אם כן, והסורים והתבן לסוסים ולרכש. והוסיף גם כן את כל הקרוב אל שולחן המלך, וגם כאן יש תוספת על מה שנאמר בפרק ד', כי למעלה בפרק ד' זכר את המלך ואת ביתו, והם את התמידים בביתו. כלומר, שם מדובר על הנציבים שחלקלו את האנשים הקבועים הנמצאים והאוכלים על שולחנו של המלך. ואתה הוסיף ואת כל הקרב אל שולחן המלך, אנשים אחרים שיבואו לשולחן המלך לפעמים. וכן, אצלנו מצוין שגם על הנציבים היה מוטל לכלכל את האורחים המזדמנים המגיעים לבית המלכות. פסוק ט', ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. מה פירוש הביטוי הזה, רוחב לב? פרש המצודה דוד, להחזיק בה כל מיני חוכמות, ובכל אחת מן החוכמות ידיעות הרבה ככל אשר על שפת הים. וכן, ליבו של שלמה רחב להכיל את כל החוכמות שיש בעולם. פסוק י' ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים. עכשיו מציינים בפסוק י' א', ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי, ואימן וחלקול ודרדה בני מחול, וישמו בכל הגויים סביב. פרש המצודה דוד, מי השמות אותם חכמים שמוזכרים כאן? פרש המצודה דוד, ארבעה אנשים האלה היו מפורסמים בדורו לחכמים גדולים, וחוכמת שלמה עלתה על כולם. כן, זה האנשים האלה הם אנשים שהיו בדורו של שלמה, אנשים חכמים. הרד"ק מביא דברי חז"ל, ויחכם מכל האדם, זה האדם הראשון. ומה הייתה חוכמתו של האדם הראשון? שקרא מחוכמתו שמות לכל הבהמות ולכל עוף השמיים. מאיתן האזרחי זה אברהם אבינו, שנאמר משכיל לאיתן האזרחי. אימן זה משה, שנאמר בכל ביתי נאמנו. וחלקל זה יוסף, שנאמר ויחלקל יוסף. דרדה זה דור המדבר, דור שיש בו דעה. בני מחול שנמחל להם מעשה העגל. וכן, הרד"ק מביא דברי חז"ל, ששלמה עלה בחוכמתו אפילו על כל אבות האומה. פסוק י"ב, וידבר 3,000 משל, וישירו 5 ואלף. וידבר, פסוק י"ג, וידבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. מציין כאן הרד"ק, שכאן למכן מוזכר, שהיו לשלמה 3,000 משל, פרש הרד"ק אינם נמצאים אצלנו. וכן מה שכתוב האיש שירו 5,000, גם כן אין לנו את כל הדברים האלה. כי רבים, אז מפרש הרד"ק, איפה כל הדברי חוכמה של שלמה? כי רבים ספרים עבדו לישראל בגלותם. והוא מה שחיבר בחוכמת הטבע. כלומר, מה עם אותם ספרים, או מה שנאמר פסוק י' ג' וידבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון, מה היה כתוב על העצים? וכן, פרש הרד"ק, שהכוונה שאלה היו ספרים בחוכמת הטבע, שהודיע טבעם ורפואתם, וכן על הבהמה ועל העוף, על הרמס ועל הדגים, בכל מה שתחת גלגל הירח גברה חוכמתו, וחיבר בהם ספרים ואינם נמצאים אצלנו. מביא הרד"ק גם את דברי רבותינו בדרש, חזרנו על כל המקראות ולא מצאנו שדיבר אלא קרוב ל-800 פסוקים. כלומר, אצלנו בכל דברי שלמה אנחנו מגיעים רק ל-800 פסוקים, אלא מה הוא ידבר 3,000? מלמד שעל כל פסוק ופסוק שאמר יש בו שניים ושלושה טעמים. כלומר, אומנם אצלנו כתובים רק 800 פסוקים, אבל כל פסוק אפשר לפרש אותו בכמה וכמה אופנים. ומה הוא וידבר על העצים? מפני מה מצורה ניתר בגבוה שבגבוהים ובנמוך שבנמוכים. על הבהמה ועל האוף, מפני מה הבהמה ניתרת בשני סימנים ואוף אחד בסימן אחד. ועל הרמס, מפני מה שמונה שרצים שבתורה. הצדן והחובל בהם חייו. ועל הדגים, מפני מה בהמה וחייו אוף טעונים שחיטה, ואין הדגים טעונים שחיטה. כלומר, אם כן, יש לנו כאן שני הסברים. הסבר אחד, מהו שדיבר על העצים ועל החיות, הכוונה על הטבע שלהם, אל הספרים שנכתבו בחוכמת הטבע, והסבר שני שמביא הרד"ק, שהכוונה ששלמה חיבר ספרים, ובהם הוא נתן טעמים למצוות התורה. וכן, יש לנו כאן על מצורה, על שחיטת בהמה, על שחיטת עופות, על הדגים שלא צריכים שחיטה, אם כן על הטעמים של מצוות התורה. פסוק י' ד' ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. אם כן, מה הכוונה שמאת כל מלכי הארץ באים? הכוונה, פרש הרד"ק, מלכי הארץ היו באים אל שלמה לשמוע חוכמתו. והעמים אחרי כן היו באים אצל מלכיהם, כלומר לא שכל העמים מגיעים לירושלים לשמוע את חוכמתו, אלא הם היו באים אל מלכיהם בשובם משלמה לשמוע חוכמתו. אם כן, המלכים שבאו לשמוע את חוכמת שלמה היו מעבירים אחרי כן את החוכמה הזאת אל העמים שהם שלטו עליהם. פסוק ט"ו, וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. כן, אנחנו מוצאים שחירם כן שולח את עבדיו אל שלמה, כהמשך לקשר שהיה בין חירם לבין דוד, כדי, פרש הרד"ק, אם יבקש דבר מארצו, ישלח לו. כמו ששלח לדוד אביו עצי הרזים, אם כן כבר חירם שלח לדוד עצי הרזים, כמו שלמדנו בשמואל ב' פרק ה'. פסוק ט"ז, וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו מפני המלחמה אשר סבבו, עד תת אדוני אותם תחת כפות רגלי. כן, אומר חירם, אומר שלמה לחירם, אתה יודע שאבי למעשה רצה לבנות את בית המקדש, אבל בגלל המלחמה הוא לא יכול היה לבנות את בית המקדש. פרש כאן רש"י, לא היה רשאי מפני המלחמה. מדוע? כי כתוב בספר דברים, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, ואחרי כן, והיה מקום אשר יבחר השם. כלומר, שבניין המקדש ייבנה אחרי סיום המלחמות. פסוק י"ח, ואתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע. אם כן, עכשיו יש לי שלום, ועכשיו, אם כן, אני יכול לבנות את בית המקדש. פסוק י"ט, והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. כן? עכשיו אני רוצה לבנות את בית המקדש, כי כך הייתה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד אבי, שבנו יבנה את בית המקדש. ואתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ציין כאן הרד"ק, שמה ששלמה מבקש מחירם, שיכרתו לו ארזים מן הלבנון, אומר הרד"ק, הלבנון בארץ ישראל היה, ולא היה שואל ממנו העצים, כלומר, העצים גדלו בשטחה של ארץ ישראל, אלא שישלח לו חרשי עץ שידעו לכרות העצים. כלומר, שהוא צריך רק את האומנים שיודעים איך לכרות את העצים, והצידונים הם כנראה הצטיינו במלאכה הזאת, ופרש הרד"ק שצידון וצור קרובים, וחירם היה מושל על כולם. פסוק כ"א, ויהי כי שמוע חירם מדברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם, על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לומר, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים, כלומר אני נענה לבקשה שלך, ועכשיו איך יעבירו את העצים מן הלבנון דרומה, עבדי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים, וכן, את הקורות אנחנו נעביר לים, שם יקשרו אותם ביחד, וזאת הדוברה, עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצתים שם. ואתה תיסע ואתה תעשה את חפצי, לתת לי לחם ביתי. וכן, כאשר הדוברות שוטו בים, אחרי כן הם יגיעו למקום שבו יצטרכו לעלות אותם ליבשה, ואז יתירו את הקשרים מן הדוברות, מן העצים, ויעלו אותם ליבשה, וייסו אותם לירושלים, למקום המקדש. מה דורש חירם תמורת העצים? הוא מבקש לקבל לחם ביתו. מה זה לחם ביתו? פרש הרד"ק, בשכר עבדי שחטו העצים ויוליכם עד המקום אשר תרצה, אם כן זה יהיה השכר, ופירוש ביתי האוכלים על שולחנים. פסוק כ"ד, ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. אם כן, שלמה מתחייב לתת לחירום את החיטים, כמות גדולה של חיטים וכמות גדולה של שמן. כנראה שבצור, לחם מלך צור במדינתו, קשה היה לגדל את החיטה ואת השמן. אם כן, שלמה משלם בשמן וחיטים תמורת העצים שהוא מקבל מחירם. פסוק כף ו', ואדוני נתן חומה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחרטו ברית שניהם. והיה למלך שלמה מס מכל ישראל, והיא המס לו 30,000 איש. מפרש הצודה דוד, המס היה שנתנו אנשים ללכת ללבנון, לכרות העצים ממבדי חירם. כלומר, שלמה גם שולח ללבנון אנשים שיעזרו בחטיבת העצים. פסוק כ"ח, וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות. חודש יהיו בלבנון, ושניים חודשים בביתו, ואדונירם על המס. אמר פרש המצודת דוד, בכל חודש עבדו 10,000 בלבד, והם היו מתחלפים בכל חודש, כי חודש אחד היו בלבנון, ואחרי כן חודשיים בביתם. כלומר, מכיוון שזו הייתה עבודה קשה, וגם הם מנותקים מהבית, אז אם כן, על כל חודש עבודה, קיבלו חודשיים מנוחה. פסוק כ"ט, ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל, ו80,000 חוצב בער. לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה, 3,300 ארודים בעם העושים במלאכה. אם כן, מה תפקידם של ה-3,300? מפרש המצודת דוד, המספר הזה ליעל לבד השרים הממונים על המלאכה, שהיו 3,300, ובדברי הימים נאמר 3,600, ייתכן כי 300 הנוספים שם הם היו ממונים על הממונים. אם כן, יש לנו 70,000 נושא סבל, 80,000 חוצבים בער, ואותם שעוזרים בחטיבת העצים, ו-3,300 לפי מה שכתוב אצלנו, או 3,600 לפי מה שמופיע בדברי הימים, הם הממונים על אותם אנשים, אותם אלה שיצאו לעבודה בלבנון. פסוק למד א', ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. כן, מה הכוונה אבנים יקרות ואבני גזית? פרש רש"י, אבנים יקרות, כוונה אבנים כבדות. אבני גזית, כוונה אבנים מסוטטות. נאמר, נביא כבר רש"י, ומקבות הגרזן לא נשמע בבית בהיבנותו. אנחנו נלמד בפרק ו' שמופיע שם, שבזמן בניין המקדש לא נשמע כל הברזל באתר הבנייה, כלומר במקום הבניין המקדש לא נשמע קולות של ברזל, כלומר עבדו בלי ברזלים. ואנחנו יודעים שאבני גזית הם אבנים מסוטטות והסיטוט נעשה בברזל. אז אם כן, איך אנחנו מיישבים את שני הפסוקים? פרש רשי, בשם הגמרא במסכת סוטה, שכל ברזל לא נשמר בבית בבנותו, אלא שהם מסטט מבחוץ ומכניס ובונה מבפנים. כלומר, למרות שאין שום איסור שברזל ייגע באבני הבניין, יש איסור שברזל ייגע באבני המזבח, אבל כאן אנחנו עוסקים באבני הבניין, אבל שלמה רצה שתהיה מעלה מיוחדת לאבני הבניין של המקדש, שגם בהם לא ייגע ברזל, אז מה היו עושים? היו מסטטים עם ברזל מחוץ למתחם של הר הבית, ואת העבודה עם האבנים, כשהכניסו את זה לתוך המתחם של הר הבית, שם עבדו בלי ברזל. אם כן, אנחנו רואים שכמות גדולה של אנשים עוסקים בעבודת הבניין של החציבה ואהבת האבנים, כמו שראינו פסוק כ"ט, 70 אלף נושא סבל ו-80 אלף חוצב בער. פסוק למד ב', ויפסלו בוני שלמה ובוני חירם והגבלים, ויחינו העצים והאבנים לבנות הבית. פרש המצודת דוד, ועל אבני היסוד יאמר שגם הם היו אבני גזית. אם שאין מאדרים להקפיד באבני היסוד הנכסים מעין האדם, אם יהיו גזוזות או עקומות, מכל מקום שלמה בגובה ליבו, הקפיד לה בבניין בית השם. כלומר, מה שלמדנו בפסוק הקודם, שהיו אבנים יקרות לייסד הבית אבני גזית, ציין המצודת דוד, שלכאורה ביסודות של הבית, אנחנו לא צריכים אבנים מסוטטות, כי אבנים האלה שקועות בתוך האדמה. אז אם כן, מדוע צריכים שם אבנים מסוטטות? אלא שלמה, כדי לפאר את הבית, אפילו אבנים שלא רואים אותם, אלא הם אבנים אלה שקועים באדמה, גם האבנים האלה סיטט שלמה בצורה שהאבנים האלה היו אבנים מסוטטות, כדי שהבית יהיה מפואר. אם כן, פסוק, נחזור שוב לפסוק למד ב', ויפסלו בוני שלמה ובוני חירם והגבלים. מי זה הגבלים? אומר רש"י, אומה ששמה גבל, ובקיאים לסטט אבנים ולבנות. אם כן, הגבלים היו אומה שהיו מצטיינים בסיטוט, וגם הם מצטרפים למעגל העובדים. אם כן, נסיים את סוף הפסוק, ויחינו העצים והאבנים לבנות הבית. אם כן, כאן אם כן בפרק שלנו, עסקנו בהכנת חומרי הגלם לבניית הבית. אם כן, החומרים מוכנים, ומכאן אפשר להתחיל בבניינו של בית המקדש, שעל כך נלמד בפרק הבא.